טוב, ערב טוב לכולם. רק נוודא שזה עובד באמת. עובד. אנחנו ביהושע פרק ה'. בפרקים הקודמים, תקציר הפרקים הקודמים, ראינו שעם ישראל נכנסים לארץ, קריעת הירדן, ואחרי שהם עוברים את הירדן, מה הצעד הבא? לכאורה מה אמור לקרות עכשיו?
כיבוש הארץ.
כיבוש הארץ, נכון? מה העיר הראשונה שהם אמורים לכבוש? יריחו. זה העיר הכי קרובה כרגע שהם נכנסים. האמת שזה לא הייתה אמורה להיות העיר הראשונה. כי עם ישראל היו אמורים להיכנס לארץ ישראל 40 שנה קודם. אנחנו בדילי רציני. אם היו באים 40 שנה קודם, לפני חטא המרגלים, אז הם היו בקדש ברנע, ולא היו אמורים לעשות כזה סיבוב ענק ולבוא מכיוון יריחו. מה היו אמורים להגיע לאן?
אילת,
קצת הגזמת. א', לא היה אילת באותו זמן. חוץ מזה, קדש ברנע זה צפונית לאילת. זה יותר צפונה. אז מתקדמים מקדש ברנע, רוצים להתקדם צפונה. אז קרוב, באר שבע, בגדול, העיר הגדולה, המשמעותית הראשונה שהם אמורים לפגוש, זה חברון. באר שבע הייתה קיימת, אבל זה היה יותר כפר כזה. זה לא היה איזה עיר רציני. אברהם אבינו כבר נטע אשל בבאר שבע. מחילה, מה, מי באר שבע? וואי, יש לנו פה נציגות נכבדת.
גם נסתובב היום מכפר ומיון.
הולכת באר שבע.
כן.
יותר
מדי
נשארת פה.
אז אם כן, אתם יודעים, היום כפר זה יכול להיות גם עשרות אלפי אנשים, קוראים לזה כפר. כפר קסם, כפר סבא, כפר יטה, ליד חברון. כן, כפר יונה זה קצת פחות גדול. על כל פנים, העיר הגדולה הרצינית זה היה חברון, ולכן ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. זה הסיפור שמסופר על המרגלים. על כל פנים, כרגע הם באים והם אמורים להגיע ליריחו, אבל מסתבר שהם עושים משהו לפני יריחו. נתחיל פרק ה'. ויהי כשמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן ימה, וכל מלכי הכנעני אשר על הים, את אשר הוביש אדוני את מי הירדן מפני בני ישראל עד עברם, וימס לבבם, ולא היבם עוד רוח מפני בני ישראל. אז הפסוק הראשון בפרק, הוא לא מה הולך לקרות עכשיו, אלא זה התוצאה של מה שכבר קרה. זה אפשר לתאר לעצמנו, שאם הירדן נעצר ונבקע, והמים עומדים נד אחד, כן? זה נס שרואים אותו למרחוק. זה לא רק איזה נס מקומי, כאן הוא בא, עושה, הולך על המים, אני יודע מה, זה לא מה שקורה. אלא ברגע שהמי הירדן, הם לא קופאים במקום, הם נעמדים. עכשיו, הירדן זה נחל. אז אם יש פה איזשהו מחסום, כאילו מחסום ניסי, אז המים מתחילים לעמוד, תפס למעלה, עד איזה גובה, עד איזה גובה הם מגיעים. בזמן שצריך לעבור עם של כמה אנשים? כמה אנשים זה עם ישראל?
600,000.
600,000 זה רק הגברים מגיל 20 עד 60. זאת אומרת שכלל עם ישראל זה בערך 2.5 מיליון איש. זה לפי הסטטיסטיקה ההגיונית של כמה נשים יש, כמה ילדים וכו'. משהו כמו 2.5 מיליון איש, זה לוקח הרבה זמן. עכשיו, בזמן נורא פשוט לעשות חשבון לאיזה גובה זה מגיע. כי תארו לכם שהירדן, נגיד טיפת מים יוצאת, זה נשמע כמו תרגיל במתמטיקה, טיפת מים יוצאת מהכינרת אל הירדן לכיוון ים המלח. במהירות, נגיד 30 קמ"ש, זה בערך מהירות של הירדן. תלוי באיזה חלקים, יש חלקים שזה 15 קמ"ש. נגיד 15, נלך בקטנה. 15 קמ"ש זה כמו ריצה מהירה. אפילו ריצה מהירה מאוד, זה ספרינט. אבל זה בערך קצב של המים. 15 קמ"ש זה אומר שבתוך שעה זה עובר 15 קילומטר. זאת אומרת שאם זה נעצר במחסום של הירדן, במחסום של קריאת הירדן, והמים מתחילים לטפס למעלה, כתוב, המים יורדים אל המים, עמדו נד אחד. כן, זה עומד, זה עולה למעלה. אז נגיד, לקח כמה שעות? לעם ישראל לעבור, 2.5 מיליון איש? נגיד 3 שעות? נגיד לא 15 קמ"ש, במהירות של 10 קמ"ש.
המים הגיעו לשמיים.
המים הגיעו ל-30 קילומטר. אם זה תוך 3 שעות עברו 2.5 מיליון איש, שזה די מהר. אז יכול להיות שזה לא רק על למעלה, יכול להיות שזה גם מתפרז לצדדים. כמו מניפה כזאת. לא הייתי שם. אין לנו צילומים, צילומי לוויין של האירוע. אבל לכן, כל מלכי האמורי, כולם שומעים על הדבר הזה. זה לא איזה דבר שרק איזה שמועה, וואי, שמעת, שמעתי שהוא עשה איזה נס. זה משהו שהיה ניכר וראו את זה. ולכן לא היה במוד רוח מפני בני ישראל. וכאן נתחיל נושא חדש, פסוק ב'. בית ההיא אמר אדוני ליהושע, עשה לך חרבות צורים, ושוב מול את בני ישראל שנית. האם שזה לא נשמע כל כך נעים? למה לא נעים?
חרב, מה זה?
למול בעזרת חרב זה כבר לא נעים.
איך אפשר למול שנית?
בדיוק, זה נשמע הכי לא נעים. מה זה למול פעם שנייה? מספיק פעם אחת בחיים, לא?
לא יש את האלה שהיו במדבר שלו.
אז מה זה שנית? עשה לך חרבות צירויים ומול את בני ישראל. פה מדגישים לך פעמיים את החזרה, ושוב מול את בני ישראל שנית. מוזר מאוד. לא באמת מעלים פעם שנייה את אותו בן אדם. אתה צריך להבין מה זה החזרה הזאת.
כאילו לחדש את הברית אולי? בגלל שהם חטאו עם חטא המרגלים?
אז לא הבנתי, אז מה נחתוך עכשיו? אז משום מה הוא מביא חרבות צורים אם הוא לא חותך. בואו נראה, יש פה עוד כמה פסוקים, אנחנו לא צריכים לנחש. זה ברית מילה רגילה לגמרי לכאורה, אבל צריך להבין למה הוא אומר שוב מול בני ישראל שנית. זה לא באמת פעם שנייה על אותו בן אדם. ויעש לו יהושע חרבות צורים וימול את בני ישראל אל גבעת הערלות. הייתה שם גבעה, תראו לכם, 600 אלף גברים, שהוא מל את כולם, גבעה של אורלות. וזה הדבר אשר מל יהושע. כל העם היוצא ממצרים, הזכרים, כל אנשי המלחמה, מתו במדבר, בדרך בצאתם ממצרים. רגע, אז אותם הוא מל, או אותם הוא לא מל? אותם הוא לא מל. זה גם פסוק שהוא קצת מוזר, פסוק ד'. זה הדבר, קודם כל המילה הזאת, זה הדבר אשר מל יהושע. הייתי מצפה שיגידו, אלה האנשים שאותם מל יהושע. אבל נגיד זה הדבר. ואז אומרים, זה הדבר אשר מל יהושע, ואז מתחילים להגיד לך את מי הוא לא מל. כל העם היוצא ממצרים, הזכרים, כל אנשי המלחמה, מתו במדבר, בדרך בצאתם ממצרים. כי מולים היו כל העם היוצאים. אלה שיצאו ממצרים כן היו נימולים. וכל העם הילודים במדבר, בדרך, בצאתם ממצרים, לא מעלו. כל אלה שנולדו במדבר לא עשו ברית מילה. כי 40 שנה הלכו בני ישראל במדבר, עד תום כל הגוי אנשי המלחמה יוצאים ממצרים אשר לא שמעו בקול אדוני, אשר נשבע אדוני להם, לבלתי ארותם את הארץ, אשר נשבע אדוני לאבותם לתת לנו, ארץ זבת חלב ודבש. ואת בניהם הקים תחתם, אותם מעל יהושע. כי הרעילים היו כי לא מעלו אותם בדרך. אז בעצם כל 40 שנה לא מעלו אותם, ולכן זה הדבר שהרמה ליהושע נקודותיים. אלה שיצאו ממצרים, א' היו נימולים, וב' הם מתו במדבר, אותם הוא לא מעל. את מי הוא מעל? את בניהם הקים תחתם, כי עם ישראל קיבל עונש, הלכת 40 שנה במדבר, ורק עכשיו...
למה לא מעלו אותם אבל כל הזמן?
שאלה מצוינת, למה לא מעלו אותם בדרך? מישהו יש לו רעיון?
מסוכן, לא?
מסוכן, איך קוראים לך, תזכיר לי?
דן.
איך?
דן.
דן אומר זה מסוכן. מסוכן למול בדרך, למה זה מסוכן?
חול, בענני
כבוד. ענני כבוד, מה איתם?
לא היו בבוסים בעננים כל
הזמן. ענני כבוד זה אחלה, לא?
כן,
שחצה. אז לכן מה? אתה אומר אין סכנה מהחול. מה הבעיה עם חול?
אולי הכי קשה כל ה...
יש לך ענני כבוד שהם נותנים לך מזגן 24-7. אתה לא דואג מחול. טוב, זו שאלה, תכף אנחנו נראה, מה אתה אומר?
אני חושב
שהדור הישן
ימות לגמרי, כאילו שיהיה
התחדשות
רק חדשים,
ואז ימות
אותם. שלא יהיה להם קשר עם הקודמים בתקופת הברית.
אתה אומר, אולי שלא יהיה להם קשר עם הקודמים. זה מאוד כואב, דוקר בלב מה שאתה אומר. הקודמים זה אבא ואמא.
הם חטו.
חטו.
לא קשר...
אומר צריך, זה נשק מוחלט.
אבל בקשר בין הברית ביניהם להשם, אז צריך שלא יהיה את האלה שחטו.
ואמירה חזקה, מה שאתה אומר?
שואל.
מעלה הצעה. כן, אתה מציע. הצעה שהיא אמירה מאוד חזקה. שרוצים פה נתק מוחלט מהדור הקודם. צריך לשים לב, זה קושייה גדולה, כי בסך הכל כתוב ביום השמיני, מול בשר אורלתו, זה כבר למדנו בספר ויקרא, זה מצוות עשה מן התורה. דחייה של יום אחד, ברית מילה, זה איסור תורה. זה אסור לבן אדם לדחות את הברית. יש לפעמים שדוחים, מתי דוחים? שמעתם על מקרים שדוחים ברית? או שהתינוק פג. או שיש צהבת. מה?
יעשו באיזה גיל 4 חודש.
4 חודש. ואיזה משקל נולדת?
כאילו, מתי?
ועד היום אתה משלים את זה, אני רואה.
משלים כבר.
אז אם כן, בוודאי, יש מקרים כאלה. גם לי יש 4 בנים, מתוכם אחד נימול בגיל 3 שבועות, משהו כזה, לא רציני. אבל זה קורה לפעמים. מה שכן, ברגע שאפשר לעשות ברית מילה, אסור לדחות, אפילו לא יום אחד. אז יש דיונים, האם עושים ברית מילה ביום 5 ו-6, שמה זה יגרום חילול שבת ושבת, יש כאלה שנוהגים 5-6 לא לעשות, לדחות לראשון. אבל זה מצד חילול שבת. רוב האנשים כן נוהגים לעשות, אבל עושים בעיות באותו יום. ברגע שאתה יכול, אתה בא לטיפת חלב, אומרים לך, עבר לו הצהבת. בום, באותו יום ברית. או אם אתה בא ממש אחרי צהריים, אתה לא יכול להספיק להתארגן על מועל, אז למחרת ברית. אין דבר כזה, לא דוחים עוד יום אחד. פה פתאום דוחים, 40 שנה דוחים. זה פלא גדול. אז אנחנו תכף נרצה להתמודד עם זה. נקרא רק עוד 2 פסוקים, או קצת יותר. ויהי כאשר תמו כל הגוי להימול, גמרו למול את כולם, וישבו תחתם במחנה עד חיותם. אז הם פשוט נחו שם עד שהם החלימו, עד חיותם, עד שהם שבו לחיים. לא שהם מתו לפני זה, אבל זה צריך להחלים קצת. כמה זמן מחלימים מברית מילה?
3 ימים.
ככה אנחנו מקובלים, כן, 3 ימים. אנחנו לומדים את זה משכם, שמעון ולוי. כתוב שם שהם באו ביום השלישי, ביותם כואבים. מה? כן. ויאמר אדוני ליהושע, היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם. ויקרא שם המקום ההוא גלגל עד היום הזה. המקום הזה נקרא גלגל על שם שגלותי את חרפת מצרים מעליכם. ויחנו בני ישראל בגלגל ויעשו את הפסח ב-14 יום לחודש בערב בערבות יריחו. אז הם עושים גם פסח. באיזה יום הם חצו את הירדן, זוכרים? איזה תאריך? י' בניסן, נכון? ראינו את זה בפרק ג'. בי' בניסן. אז אסור ברית מילה, וחיכו 3 ימים, וביום הרביעי, י' בניסן, עשו את הפסח. באיזה יום עושים פסח? ב-14 בחודש או בתדווה בחודש?
תדווה.
אז למה כתוב פה ב-14 יום לחודש?
קורבן.
הקורבן, נכון. את הקורבן מקריבים תמיד ב-י"ד. ליל הסדר זה ליל תדווה, אבל מקריבים את קורבן פסח, שונה מכל הקורבנות שבתורה. כל הקורבנות יש לך קורבן בחג. פה אתה מקריב את הקורבן יום לפני החג, כי אתה צריך לאכול אותו בליל החג. ויאכלו מעבור הארץ מחורת הפסח, מצות וקלוי בעצם היום הזה, וישבות המן ממחורת באוכלם מעבור הארץ, ולא היה עוד לבני ישראל מן, ויאכלו מתבואת ארץ כנען בשנה ההיא. נעצור כאן, הפסוקים האחרונים של הפרק, זה מפגש של יהושע עם המלאך, שר צבא השם, על זה נדבר בעזרת השם בשיעור הבא. אבל קודם כל, יש לנו פה בעיקר, הנושא המרכזי של פרק ה' זה ברית המילה ופסח. האם יש קשר בין ברית מילה לבין פסח? תסביר מה הקשר ליציאת מצרים?
פסח קשור ליציאת מצרים, שהשם פסח על העם.
פסח זה יציאת מצרים, זה ברור. וברית מילה איך זה קשור?
ברית מילה זה ברית בין העם להשם, מעבר לפעולה
שלו. ברית מילה קשורה לכל דבר, היא קשורה לשבת, היא קשורה לפסח, היא קשורה לתפילין, היא קשורה לכל דבר.
מסמל באופן כללי את הקשר של עם ישראל.
אז מה בכל זאת הקשר המיוחד בין ברית מילה לבין פסח דווקא?
ביציאת מצרים נהיינו עם.
יש את הדם, לא
בו. אוקיי. דם מה?
שבברית מילה גם כאילו פותחים וגם בזה אתה צריך לשים דם במשקל.
אוקיי, יש פה דם ופה דם, פה זה דם של פסח ופה זה דם של ברית מילה.
שניהם זה מצוות עשה, שאם לא עושים אותם זה קרת.
קודם כל אמרת פה דבר מאוד נכון ומאוד עמוק. פסח וברית מילה הם שתי מצוות עשה היחידות שיש בהם קראת. יש הרבה דברים שכתוב, ונכרתה נפש האם מישראל. אבל זה לא מצוות עשה, זה מצוות לא תעשה. למשל, בן אדם שאוכל ביום כיפור, קראת. בן אדם שאוכל חמץ בפסח, קראת. הוא עובר עבירה, עושה מצוות לא תעשה. אבל יש רק שתי מצוות שעשה, שאם אדם לא עשה אותם, לא עשה כלום. הוא חייב קראת. וזה אם הוא לא הביא קורבן פסח, ואם הוא לא עשה ברית מילה. עכשיו, למה זה מצוות עשה שיש בהם קראת? כי מה זה בעצם קראת? קראת, קודם כל יש משמעויות שונות למילה קראת, יש פירושו של דבר שאדם פשוט מת בידי שמיים. פירוש נוסף, שהוא מת בגיל צעיר יותר, הוא אמנם ממשיך לחיות, אבל הוא מת לפני גיל 60. זה עוד פירוש למושג של קראת, ופירוש נוסף, שזה חמור ביותר, שלא רק שהוא מת בידי שמיים, אלא שכל זרעו נחרט, הוא וצאצאיו. כן, ערירי. מה המילה הזאת קראת? מאיפה באה המילה קראת? לכרות, כמו שיש עץ. ויש, אתה יכול לקרות את העץ, או אתה קורט ענף מתוך העץ. פה ונכרתה הנפש האם מעמה, פירושו של דבר, שלוקחים את הענף הזה וקורטים אותו מתוך העץ. זה אמירה מאוד חריפה, שממש מנתקים את הבן אדם הזה מכלל ישראל. אז למה דווקא על פסח ועל ברית מילה, יש עונש כזה חמור? כי זה בדיוק הנקודה. פסח, כמו שאמרתם נכון, פסח זה התחלת הקשר שלנו כעם עם הקדוש ברוך הוא. פסח זה בעצם יום העצמאות. אנחנו היום חוגגים את פסח בנפרד ואת יום העצמאות בנפרד, כי יום העצמאות אנחנו חוגגים למדינת ישראל, יש צמיחת גאולתנו. אבל בעצם פסח זה יום העצמאות הראשון שלנו, יצאנו מעבדות לחירות, חירות זה עצמאות. אבל זה לא סתם עצמאות, יצאנו פעם ראשונה כעם, הרי נוצרנו עם במצרים, בתור עם של עבדים נוצרנו. יצאנו ממצרים, הפכנו לעם עצמאי, וזהו חג הפסח. אדם שלא מציין את פסח, הוא בעצם כופר בקשר שלו לעם ישראל. מתנתק מהעם שלו. זה בדיוק. קראת ונכרתה הנפש האם מעמיה. אז זה ברמה הלאומית. ברית מילה זה ברמה הפרטית. כל אחד ואחד מאיתנו קשור לעם ישראל. בברית הנצחית של מאברהם אבינו עד אלינו. והברית הזאת על ידי ברית המילה. ולכן כאשר אדם מתנתק ולא עושה את ברית המילה, אז בעצם אומר, אני לא חלק מזה. אני לא חלק מבריתו של אברהם אבינו. והרגע שהוא אומר את זה, אז הוא בעצמו, זה לא איזה, אתה לא שומע בקולים, תן לך עונש, בום, קראת. זה התוצאה הישירה של החטא. אתה קראתת את עצמך מעם ישראל בזה שלא עשית פסח, בזה שלא עשית ברית מילה. הדברים האלה קשורים, באמת זה קשור גם לדם, דם פסח ודם מילה. חז"ל דורשים את זה על הפסוק שאנחנו מזכירים אותו גם בגדה של פסח. בדמייך חיי. מה הכוונה בדמייך חיי? בדם פסח ודם מילה. עם ישראל היו שקועים במצרים בממתת שערי טומאה, אבל יצאו ממצרים בזכות הדברים הקטנים שהם עשו. שני דברים, עשו ברית מילה, וזה מה שכתוב לנו פה, כי מולים היו כל העם היוצאים.
בתוך מצרים הם עשו
כבר. עשו ברית מילה ממצרים. מתי? עכשיו! לפני יציאת מצרים עשו. כאשר משה אומר להם, קדימה, יוצאים. הרי מה הוא אומר להם? פרשת בו. שהוא אומר להם, קראנו את זה לא מזמן, פרשת שבוע. שהוא אומר להם, משכו, קחו לכם איש סלב ותבוא צל הבית. הוא אומר להם גם, כל ערל לא יאכל בו. זאת אחת מהמצוות של פסח. ערל אסור לו לאכול מהקורבן. משה אומר לי את זה בספר שמות, הוא אומר את זה לעם ישראל, רבותיי, אתם צריכים לעשות פסח, וערל לא יאכל בו, זאת אומרת, תכלס, חייב לנסות ברית מילה, קדימה. ולכן, היו הרבה שלא היו נימולים לפני כן, הם היו ממתת שערי תומה, היו שקועים בתומת מצרים, לא עשו ברית מילה. אבל עכשיו, יישור קו, כולם עושים ברית מילה לפני יציאת מצרים. אז זה ברית המילה, ודם הפסח, בזכות שני הדמים האלה, אז הקדוש ברוך הוא מוציא אותם ממצרים. אז יש קשר בין פסח לבין ברית המילה, גם בהקשר של יציאת מצרים, של דם פסח ודם מילה, גם בהקשר של מצוות עשה, שיש בה קראת. אבל אני רוצה רגע שנחזור לנקודה הזאת של ברית המילה. שאלנו מה זה שוב מול בני ישראל שנית. אז אני חושב שהפירוש הפשוט הוא בדיוק הנקודה הזאת. היה כבר פעם אחת שמלו את כל בני ישראל. וזה היה ביציאת מצרים. כי באמת גם כן, בעקבות 210 שנים שעם ישראל היו במצרים, אז הרבה לא היו נימולים. לא יודע אם כולם, אבל הרבה לא היו נימולים. ואז עשו לפני יציאת מצרים ברית מילה המונית. ועכשיו אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, שוב מול את בני ישראל שנית. אין הכוונה שאותו בן אדם שכבר נימול מלאים פעם שנייה. הם לא נימולו. כתוב לנו מפורש בפסוקים. שהם לא מלאו אותם בדרך. כל מי שנולד בדרך לא מלאו אותם. ולכן מה הכוונה שנית? פעם שנייה בעם ישראל ברית מילה ציבורית. אז בואו נתחיל קודם כל מלהבין למה לא מלאו אותם בדרך. יש לי פה איזה דף מקורות שהכנתי אותו בזמן שעוד לא היה מחשבים, היה מחשבים בעולם, אני לא כזה זקן, אבל זה לא היה כל כך נפוץ. אז פשוט, רואים, עשיתי צילום כזה מזמן, מזמן, מזמן. זה כשהייתי רם פה בישיבה, שהיה בנבד קלים. אני לימדתי בישיבה בנבד קלים, הייתי רם ששור א', ואז הכנתי את הדף הזה. גם אז לימדתי ספר יהושע בישיבה, ו... ואז פשוט צילמנו, היה מכונת צילום. אתם מכירים, נכון? יש גם היום מכונות צילום. אז לקחנו, נגיד, יש לי פה גמרא, אז במקום היום אתה לוקח מתמרק תשוט או מהאינטרנט, אתה לוקח את הגמרא, מכניס את הדף מקורות. אז פשוט צילמנו, גזרנו עם מספריים, הדבקנו על הדף פה, ואז... אז האמת שאני צריך כבר לחדש את הדף הזה ולעשות אותו, לעשות אותו יותר יפה וזה, אבל בינתיים קצת אווירה של פעם.
אני חושב שהוא ממש יפה.
כן, הוא...
כאילו,
זה לא כזה שונה מהם. אתה אומר, לא צריך לעשות אותו חדש. יש לזה ככה, איזה אווירה ככה, ניחוח של פעם. אז בואו נראה, קודם כל... בואו נתחיל ממקור 2 בצד שמאל למעלה. כן, מקור 1 זה ספר יהושע, מה שקראנו בתחילת השיעור. מקור 2, הגמרא ביבמות, דף עין א' ועין ב', הגמרא מביאה את השאלה הזאת. במדבר, מה היא טעמה לא מהול? למה לא נימולו במדבר? זו השאלה ששאלתם בהתחלה. למה לא מלאו אותם בדרך? אז דן אמר, בגלל הסכנה. ותזכיר לי את השם, נריה? אתה נריה, זה התכוונתי אליך, התכוונתי אליך.
אלעד.
אלעד. אלעד שאל אותו מה, איזה סכנה יש. הרי בסך הכל היה להם ענני כבוד מסביבם. אז לכאורה בתוך ענני כבוד לא אמור להיות מסוכן. הקדוש ברוך הוא שומר עליך. אז בואו נראה מה כתוב. במדבר מה הייתה? מה לא מהול? למה לא נימולו במדבר? אי בהתאימה משום חולשה דאורך. בגלל חולשת הדרך. שזה דומה למה שדן אומר. זה מסוכן למול בדרך. ולכן, זה פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה גם ברית מילה. ככה, סתם לא היינו דוחים ברית מילה. דיברנו על זה, מצווה למול ברגע שאפשר. אבל מה לעשות, יש פיקוח נפש. אי אפשר למול בשעת הדרך, זה מסוכן. ובית אימה, משום דולון נשיב לאו רוח צפונית. לא הייתה רוח צפונית. 40 שנה, לא נשבה רוח צפונית. רוח צפונית זה מרפא אנשים. תכף בגמרא אנחנו נראה למה. אבל רוח צפונית זה מרפא. וכיוון שאין רוח צפונית, לא עושים ברית מילה, זה מסוכן. כי אין רוח צפונית שתרפא אותך.
זאת אומרת, כל מי שנולד במדבר ב-40 שנה, לא עושים ברית מילה.
נכון. למה? כי זה המסוכן. למה מסוכן? או בגלל שהם בדרך... ובדרך זה מסוכן, לא משנה התנאים מסביב, עצם הדרך זה מסוכן, טלטלות, לא צריך מנוחה. וסיבה שנייה, לא היה רוח צפונית. עכשיו שימו לב רגע ברשי, כן, מה?
לא היה רוח צפונית בגלל כאילו כל
היתן
מצרים, או לא היה רוח צפונית בגלל
היתו? אתה שואל שאלה מצוינת. איך זה קרה ש-40 שנה לא היה רוח צפונית? זה שגרתי כזה? זה קורה? זה ככה במדבר קורה? מה העניין? בוא נראה רשי. אומר לנו רשי במקור 3, רוח צפונית נוחה, לא חמה ולא צוננת, וחמה זורחת. זאת אומרת, רוח צפונית זה קודם כל מבחינת האקלים, זה נעים כזה, זה מזג אוויר נעים. לא חם מדי, לא קר מדי. אבל זה גם בענני כבוד היה להם לא חם מדי ולא קר מדי. אז מה הבעיה? חמה זורחת. לא היה להם שמש זורחת. לא היה להם שמש. טוב, הם היו במדבר ולא היה להם שמש. למה לא היה להם שמש? מה היה? היו מחוסים בענני כבוד. בגלל זה לא היה להם שמש. רגע, אז ענני כבוד זה טוב או לא טוב?
טוב.
זה טוב כי זה מגן עליהם. מצד שני, זה לא טוב. למה זה לא טוב? אין שמש, ובגלל ענני כבוד אשמים בזה שאין ברית מילה. כי אין שמש. השמש היא המרפאת. יש פסוק שאומר, שמש צדקה ומרפא בכנפיה. אז השמש היא זאת שמרפאת. וזה אגב דבר שכל אחד מכיר אותו. הרבה פעמים שאדם חולה, לא בקורונה, סתם בשפעת רגילה. אז אדם יש לו חום, בדרך כלל בערב החום הרבה יותר גבוה מאשר בבוקר. נכון? יצא לכם פעם? בדרך כלל בן אדם חולה, אז בערב זה שעות יותר קשות מבחינת החום. הגעת לבוקר, יש קצת הקלה. השמש, יש בה כוח שמרפא. האור, החום.
זה
בקיץ,
אה?
תריבה?
זה צ'יצ'וט
של הגוף, מה?
כן, תשישות, כן.
אז הגוף עייף, אין מה לעשות. זה מערכת יורדת בלילה, וככה הגוף מגיב, אז זה יותר חלש, אז זה נגיב כאילו יש יותר טוב וטוב.
אוקיי. אז אם כן, אומרת, אני חוזר לגמרא. פירוש אחד, בגלל חולשת הדרך. פירוש שני, בגלל שלא הייתה להם רוח צפונית. דתניא. כל אותם 40 שנה שהיו ישראל במדבר לא נשבה להם רוח צפונית. מה הייתה מה? למה לא נשבה להם רוח צפונית? זה לא בגלל האזור שזה מדבר. בדרך כלל יש רוח צפונית. למה לא נשבה רוח צפונית? היא בהתאימה משום דנזופים אהבו, והיא בהתאימה דלא נבדור ענני כבוד. כלומר, הסבר אחד, למה לא נשבה רוח צפונית? כי אתם נזופים, לא מגיע לכם שיהיה לכם רוח צפונית. הסבר שני, הפוך, אני רוצה לפנק אתכם, אז שלא יתפזרו ענני כבוד, אני דואג לכם ולכן שלא יהיה רוח צפונית, שלא תפזר את ענני הכבוד. אז זה לא מוזר, כן? אם אני רגע...
אם יש נס של ענני כבוד, מה הבעיה שגם רוח...
נכון, מה הבעיה? שרוח צפונית לא תפזר אותנו. טוב, כי כל הרעיון של רוח צפונית, שהיא מפזרת את העננים, זה היתרון בה. מפזרת את העננים ואז יש שמש. אני רוצה שנייה להציג רגע את המבנה של הגמרא. הגמרא שואלת, למה לא מעלו? נכון? זאת השאלה. אז הגמרא עונה שתי תשובות. תשובה אחת, חולשת הדרך, ודעה שנייה, לא הייתה רוח צפונית. ולכן בעצם אין שמש. כיוון שאין שמש, אז זה לא בריא, זה מסוכן למול ביום שאין שמש. ולמה לא הייתה רוח צפונית? אפשרות אחת, הם היו נזופים. ואפשרות שנייה, זה שבח. כדי לא לפגוע בענייני כבוד. אז זה באמת ממש קיצוני, שזה כאילו עונש וזה שבח.
אתה משהו טבעי שזה רוח צפונית, אנחנו לא אוהבים כי אנחנו כאילו נזופים, אבל להביא משהו אלוקי, נסי, זה אנחנו כן אוהבים כדי...
זה אבסורד, נכון? אם אנחנו כאלה נזופים שאפילו משהו טבעי לא מגיע לנו, לא, אבל נס בכיף, קחו, זה דבר מוזר. למה הם נזופים? אז רש"י אומר משום דנזופים היו ממעשי העגל ולא היו ראויים לאור נוגה. לא היו ראויים לאור של השמש, אור נוגה שיעיר עליהם. אני ממשיך רגע בגמרא. אמר רב פאפה, הילקח יומא דאיבה ויומא דשותא לא מהלינן בי ולא מסקרינן בי. יום של עננים, יומא דאיבה, אב זה ענן. אם יש יום מעונן, אז לא עושים בו ברית מילה, ולא מסקרינן בה, כלומר לא עושים בו הקזת דם. אל תתרום דם ואל תעשה ברית מילה ביום מעונן.
מה זה שוטה?
יום הדשוטה זה יום של רוח דרומית. גם רוח דרומית, אז היא דווקא מביאה עננים שמכסים את השמש. עכשיו זה פלא, אנחנו באמת מקפידים על זה? לא עושים ברית, בן אדם מגיע, נולד לו בן, אז אומר רגע, בוא נראה את התחזית.
לא לומדים הלכה מגמרא.
לא לומדים הלכה מגמרא. במקרה הזה הגמרא בעצמה אומרת, רגע, והעיד נדדש וברבים שומר פתא עם השם. מכיוון שכולם עושים את זה, יאללה, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, יהיה בסדר. עכשיו, זה הכל באמת פלא גדול. ואם אין שמש, אז מה, אז אי אפשר להתרפא? מה זה? זה מין דבר מוזר זה. נכון, שמש זה ויטמין D, זה מאוד בריא, זה אפילו בריא לקורונה, ויטמין D זה חשוב. אבל בכל זאת, מוזר קצת להגיד את זה, שאם אין שמש, יש עננים, אז אי אפשר לעשות ברית מילה. וגם מההתחלה, חולשה דאורחה, היה להם חולשה של הדרך. הם כל הזמן היו בדרך?
לא.
40 שנה. כמה זמן הם הלכו מתוך 40 שנה האלה? אתם יודעים, קודם כל, בהר סיני עצמו, הם היו שנה שלמה. שנה. אבל כן, מההתחלה, שהם הגיעו להר סיני, עד שמדר סיני, עד שהם יצאו משם, בנו את המשכן, לקח שנה שלמה. דבר שני, 38 שנה שהם נודדים במדבר. כל המסעות ביחד, זה 42 מסעות. 42 פעמים הם זזו ממקום למקום, יש לו פרשת מסע. אלה מסע בני ישראל, והיסו משם, ואנחנו שם, ואנחנו שם, ויסו משם. 42 מסעות. במשך 40 שנה. זאת אומרת, בממוצע, בערך פעם בשנה הם זזו. עכשיו, חצי מהמסעות בערך זה בשנה הראשונה, בשלושה חודשים הראשונים, עד שהגיעו להר סיני, ועוד חצי שליש בערך שליש פה, שליש בערך בסוף, בשנה האחרונה, ועוד שליש בערך, לא זוכר בדיוק כמה, כתוב בדיוק, אבל יש כמה מסעות שבמשך 38 שנה, בקושי זזו. למה לא יכולים למול? ואני חושב שמילת המפתח היא בדרך. לא סתם אומרים לנו חולשה דאורחה, חולשת הדרך. שימו לב רגע פה, בפרק A שבו פתחנו, גם בדף יש לכם את זה בעצם, שימו לב כמה דגש יש על הדרך. אני קורא רגע פסוק ד', זה הדבר שאמר לי יהושע, כל אנשי המלחמה מתו במדבר, בדרך. פסוק ה', כל העם הילודים במדבר, בדרך, מצאתם ממצרים למעלו. כ-40 שנה, הלכו בני ישראל במדבר, שזה שוב, בדרך. לא כתוב את המילה בדרך, אבל זה, הלכו בני ישראל במדבר, זה הדרך. ופסוק ז', את בני עמקים תחתם אותם על יהושע, כי הרעילים היו, כי למעלו אותם, בדרך. כל הזמן דגש על הדרך. יש גם ביטוי שמופיע בתורה, חוזר לו כמו כמה פעמים. בדרך בצאתכם ממצרים. למשל, זכור את אשר עשה לך עמלק, בדרך בצאתכם ממצרים. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, בדרך בצאתכם ממצרים. זה ביטוי כזה, בדרך בצאתכם, זה דרך. מה זה אומר שזה דרך? ברור שזה דרך, הולכים. מה אומר את המילה לנו דרך? מה זה אומר לנו?
תהליך.
זה תהליך. זה תהליך. שאומרים לנו, נזופים היו, נכון. תזכיר איך השם שלך?
אני יואל.
יואל? יואל, שאל פה שאלה חזקה. איך יכול להיות מצד אחד הם נזופים, לא מגיע להם אפילו דבר טבעי כמו רוח צפונית, מצד שני, איזה זכות, אתם הכי זכאים בעולם, מגיע לכם על עני כבוד. זה תרתי דסתרי. התשובה היא, בדרך. זה תהליך. עם ישראל הוא עדיין תינוק. עכשיו, בדיוק נגמר הסגר, אחד הנכדים שלי הגיע לבקר. יהודה, נכד בלונדיני, שובב בנדיט, חבל על הזמן. אין, אתה לא יכול להשאיר אותו שנייה. הגעתי הביתה, הוא בא לחבק אותי, אז אני מחבק אותי, זה כאילו איזה כיף, וואו, הוא רץ אליי, הוא בן שנה וחצי, משהו כזה. הוא רץ לחבק, שנתיים עוד מעט. הוא רץ לחבק אותי, אשר אני נמס כולי, שם את התיק בצד, מחבק אותו, ואז אני שם לב, תוך כדי שאני מחבק אותו, אני שם לב שהוא בזווית לוקח את הכוס מים שהייתה לו ביד, שופך על התיק שלי. התיק הזה, עם המחשב והכל. עכשיו זה ככה הוא כאילו, אין, חצי שנייה. רצי שנייה, אתה לא שם לב, לוקח את, את הכבל של המחשב, בום, דופק אותו על הרצפה, שלהקם, אין, הוא כזה פצצת אנרגיה, לא? אתה יכול לחוס עליו? מה פתאום? הוא כזה מתוק, כזה חמוד, אתה רק בא לך לאכול אותו ולפנק אותו ולחבק אותו. מצד שני, מצד אחד אתה מחבק אותו, אתה עוטף אותו, אתה נותן לו לאכול, אתה מה זה, מה אתה לא עושה בשביל? אתה מספר לו סיפורים, אתה לוקח אותו על הידיים, אתה מטייל איתו, הכל אתה עושה איתו. אבל לא הכל אתה עושה איתו. אתה מחשב, אתה לא נותן לו. זאת אומרת, אם אתה שם לב לפני שהוא מתנפל עליו ומתעלל בו, אז אתה לא נותן לו את המחשב. למה? למה לא נותן לו את המחשב?
הוא יחרוס אותו.
מה?
זה עוד לא השלב.
זה עוד לא השלב. כן, זה נכון שהוא יחרוס אותו, אבל חיפשתי את המילה הזאת. כן? אתם מכירים את זה שהרב שואל שאלה, עונים לו כל מיני תשובות, אבל זה לא התשובה שהוא חיפש. אז כן, התשובה שחיפשתי זה, הוא עוד לא ראוי לזה, הוא עוד לא בשלב. זה מה שרש אומר, נזופים היו? מה זה נזופים? לא שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליהם בפרצוף קודר כזה, בואו נהיה חצופים, חטא העגל, אני עוד לא סולח לכם, לא, אני לא נותן לכם אור נוגה. לא זאת האווירה. האווירה היא, אתם התינוק שלי, אתם עם תינוק, מה לעשות? אתם קטנים. הרגע יצאתי ממצרים, עם של עבדים. לוקח זמן, לוקח זמן להתרגל לעבודת השם. לוקח זמן להתרגל להיות מה זה עם עצמאי. אז מצד אחד, כן, אתם נזופים. אני מוכרח להגיד שכשיהודה לקח את הכבל של המחשב, דפק אותו על הרצפה, ושוב, מה זה דפק? יש לו כוח, בריון. שלוש דפיקות לפני שהספקתי לזנק, לקחת את זה. עכשיו, אני לא לעשות, אנחנו בבית, אנחנו כאילו, עכשיו אני מורה, אני מלמד מהבית, אשתי מלמד מהבית, כילדים בבית, בלגן, כאילו, זה לא, אתה לא יכול. יש ביטוי כזה, כשהילדים שלי נולדו, אז חבר אמר לי, עכשיו אתה צריך להעלות את רמת החיים. שאלתי, מה הכוונה? הוא אמר, להעלות. כל הדברים שהם רמת חיים, אתה צריך להעלות אותם למעלה, שהילדים לא יגיעו אליהם. אז בסדר, אנחנו עכשיו, הילדים שלנו כבר גדלו, הקטנה שלי בכיתה ב', אז כבר נכדים מגיעים, אז כשהם מגיעים, אנחנו לא רגילים לזה. אז אני מוכרח להגיד שהוא לקח את הכבל של המחשב דפק אותו, אז, אז זה לא שבאותו רגע רק חייכתי והייתי קולי נופת צופים. לא כעסתי עליו, כי אין לי מה לכעוס עליו. אבל ברור שנגיד, כדרו פניי, וואי, זה בכל זאת לא נעים וזה, ואני צריך את הכבל הזה, וזה ברור לך שם הכבל בסדר, כמו שאתם רואים. חטא העגל הוא סימפטום, הוא לא הסיבה. הוא הסימפטום, הוא סימן לכך שעם ישראל עוד לא ראויים, עוד לא הגיע הזמן. וגם חטא העגל הוא גם חטא כזה. הוא גם חטא שהוא בדיוק ביטוי לכך שהם עוד לא ראויים לעבודת השם. ולכן, הם לא ראויים לאור נוגה. אין לנו הרבה זמן לדבר על זה, אבל רש"י שאומר פה, מה?
איך לעמוד ענן הם כן ראויים? וזה...
עמוד הענן וענני כבוד, זה עמוד האש והמן והסלב והכל, זה בדיוק הצורה שבה הורים עוטפים את התינוק שלהם. הם נותנים לו לאכול, הם מלבישים אותו, הם מקלחים אותו, מחזיקים אותו על הידיים, הם שרים לו שירים, שכואב לו, הם לוקחים את... מטפלים בו מאלף עד תף. עם ישראל, 40 שנה במדבר, עטוף בבועה ומוגן מהכל, כמו תינוק. עכשיו עם ישראל מגיע לארץ, עכשיו מתחילים להתמודד, עכשיו עם ישראל בגיל ההתבגרות. או אני יודע מה, בגיל, לא יודע לקרוא לזה, גיל 10, גיל 8, לא יודע משנה איזה גיל. אבל כן, הוא כבר מתחיל לעשות צעדים ראשונים לבד. למשל, אנחנו רואים בהמשך הפרק, וישבות המן ממחורת. זה עוד סממן אחד של הבועה שעוזב אותם. פתאום תכין אוכל לעצמך. אצלנו במשפחה, אין דבר כזה שאנחנו מכינים לילדים סנדוויץ'ים לבית ספר. לא בגלל שיש סגר ולא הולכים לבית ספר, אלא גם כשהיה פעם בית ספר, אתם זוכרים, בדור הקודם, אז היה דבר כזה בית ספר. אין דבר כזה, אני לא מכין לילדים שלי. אני בטח לא, אבל גם אשתי לא מכינה לילדים סנדוויץ'ים. דואגים, אני בדרך כלל, אנחנו אוכלים בית לחם מקמח מלא, אז אני אופה, בדרך כלל אני זה שאופה את הלחם, יש לנו מכונת לחם כזאת, שבערב אני מכניס אליה, אתם מכירים מכונת לחם? זה משהו, מכונה כזאת, שאתה מכניס אליה בערב את כל הרכיבים, בבוקר אתה קם, יש לחם מוכן, המכונה גם לשה את זה, מטפיחה ואופה. הכל בתוך המכונה, זה תבנית כזאת, בתוך המכונה, עם כזה ידית כזאת מסובבת בפנים שלשה את זה, אז אתה שם שם את החומרים, זה לש, מטפיח, עושה, תקם, זה 10 דקות, זה 10 דקות, 3 דקות הכנה, תקם בבוקר, כל הבית מלא ריח של לחם טרי, זה גם יותר בריא, כי זה קמח מלא, אז אני מכין לחם, הולך לתפילה, הולך לעבודה, שכחתי מזה, אשתי קמה בבוקר, היא גם כן מורה, קמה בבוקר, היא לא אוכלת לחם, אז זה כי היא שומרת על תזונה אחרת, לא משנה. אז היא לוקחת לעצמה את הפירות, הירקות, אני יודע מה שהיא אוכלת, לוקחת, הולכת לבית ספר. הילדים, שוב, גם מכיתה א' כבר. אז הם, מה, ילד גדול, כיתה א', לא יכול לקחת סכין, לחתוך את הלחם, לפרוס לעצמו, למרוח לו משהו מורח ולקחת לבית ספר, יכול. אז אצלנו לא משנה, זה גם גישה חינוכית כזאת, לתת להם עצמאות. ברור שילד בגיל 15 לא אמורים להכין לו, היום בבוקר הבן שלי הלך לצו ראשון, אז הוא שעה טובה וזה התרגשות וזה, אז הלך לצו ראשון, מה אני הכנתי לו סנדוויצ'ים? הלכנו לתפילה בבוקר, כן הקפצתי אותו, לא הוא הכין לעצמו סנדוויצ'ים, שברו מה זה לצהריים, אבל בארוחת בוקר הוא גם, לא משנה, לא הספיק לאכול ארוחת בוקר, יצא ככה שלא היה לו תור בכלל, הוא הגיע, ב-11 הוא כבר סיים. הוא היה בטוח שהוא בא לשם, הוא מסיים ב-4-5. ככה החברים שלו סיפרו לו. מה, מתי סיימתם? מוקדם?
אני צ'יק צ'ק.
מה, עשיתם צו אחיד? כולם ביחד.
נראה לי קיצור, אנחנו נראה לקורונה.
אני התייבשתי שם בבוקר.
כן, לא יודע, הבן שלי הוא שוויסט, החברים שלו, החברים שלו היום, גם כן סחבו שם ימים שלמים, עד 4, 5, 3, כל אחד לפי השעה שלו, אבל הוא סיים ב-11. בכל מקרה, אז יש גיל שאתה מכין לה, יש לך, ברור שילד בן שנה, תגיד לו מה, בעיה שלך, קרא לך תפוח, תרסק לך, אף אבא לא יגיד דבר כזה. הילד לא בנוי להכין לעצמו אוכל, הוא צריך שיאכילו אותו. אבל לאט לאט, ככל שהילד גדל, לא משנה, אז יש ילד שאצם, יש משפחה שאצם זה כבר מכיתה א', יש משפחה שאצם זה בגיל 10, יש משפחה שאצם בגיל 17, לא משנה, אבל יש איזה גיל שאתה כבר לא מכין לילד שלך כל דבר. עדיין, ארוחת צהריים, אז אנחנו מבשלים לילדים, זה לא שאנחנו שולחים אותם, יאללה, תקטפו את תפוחי האדמה מהשדה. כן, אנחנו קונים אוכל, מבשלים אוכל, לא, לא הורים מתעללים ולא הורים מזניחים. אבל כן, יש כמה שיותר עצמאות. זה מה שקורה פה. מפסיק המן. אין יותר אוכל שיורד מהשמיים, שהקדוש ברוך הוא מאכיל אתכם. עכשיו תדאגו לעצמכם. וזה בדיוק העניין של הדרך. עם ישראל עוד לא היו ראויים לברית מילה. ברית מילה זה לא רק איזה מצווה ואיזה ברית בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. יש משמעות לברית מילה. אין לנו זמן לדבר על זה בהרחבה ממש, אבל ממש אנחנו כבר נגמר לנו הזמן, אז אני ממש רק אגיד את זה בקצרה, ואולי נוסיף על זה עוד כמה דקות בשיעור הבא, בתחילת השיעור הבא. ברית מילה יש לה שתי משמעויות. משמעות אחת, למול, זה גם במשמעות של להתנגד. כי למשל, ויחן כל העם נגד ההר. כן, עם ישראל חונה, מה זה נגד ההר?
מול
ההר, נכון? נגד זה מול. למול, לעשות ברית מילה, למול זה בעצם להתנגד. זה משמעות אחת של ברית המילה. איבר המין הוא מבטא יצר מאוד חזק, שעלול לסחוף את האדם לתאום, לבאר שחת. כי אם האדם הולך אחרי יצרו הרע, אז הוא מדרדר להרס נוראי. ולכן ברית המילה, אחת המטרות שלה, זה גם להתנגד. להגיד, אוקיי, יש פה יצר, צריך להתנגד אליו, צריך לשלוט בו, צריך להחזיק תוך קצר. מצד שני, יש משמעות נוספת. וזה מה שהרב קוק אומר פה במקור 6, שזה אורות הקודש חלק ג', בעמוד שין ועמוד שין א'. אומר לנו הרב קוק, שבעצם המשמעות של ברית המילה, בואו נראה רגע את ממש את הסוף פה, פסקה אחת לפני האחרונה, לא כן היא השקפת הטוב העולמי, השקפה אופטימית של וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, היא נותנת מקום לאידיאליות להתפשט גם על הנטייה המינית. גם יצר המין, הנטייה המינית, זה לא דבר שלילי. זה דבר חיובי. מה המטרה של הנטייה המינית? מה המטרה של יצר המין בעולם?
להביא חיים
לעולם, פרו ורבו, המשכיות הדורות. לא רק זה, עוד משמעות של יצר המין בעולם.
קיום, המשכיות.
זה אמרנו. קיום, המשכיות, ילדים, פרו ורבו. מה עוד?
קשר בין איש לאישה.
קשר בין איש לאישה. הקשר הגופני הזה, הקשר הגופני הזה הוא ביטוי עמוק לקשר נשמתי, לקשר נפשי עמוק. ולכן, דרך אגב, יש שתי מצוות, יש מצוות פרו ורבו, אבל יש גם מצווה לאדם לקיים יחסי אישות עם אשתו, גם בלי קשר לפרו ורבו. גם זה מצוות עונה, נכון? מצווה לקיים יחסי אישות בעונה, כלומר בתדירות קבועה, שמתאימה לאיש ולאישה, אבל בתדירות קבועה שמתאימה להם, וזאת מצווה מן התורה. למה זה, למעלה, למה זה חשוב בעצם? הרי אין פה כבר פרו ורבו, נגיד היא כבר בהיריון, או שכרגע זה ימים בחודש שהיא לא יכולה להיכנס להיריון. למה בעצם היא צריכה, למה הם צריכים לקיים יחסי אישות? זאת מצווה מן התורה. כי יש שתי משמעויות ביצר המין, גם המשכיות פרו ורבו, וגם עצם הקשר בין איש לאישה, שגם הוא מצווה מן התורה. ואם כן, אומר לנו הרב קוק, ברית המילה זה לא רק בשביל להתנגד ליצר המין, זה גם בשביל לקדש אותו. ולכן, עם ישראל, כאשר הם היו במדבר, עוד לא היו ראויים לרמה הזאת. לא היו ראויים לברית מילה. זה היה בדרך. אז זה בא לידי ביטוי גם בכך שחולשת הדרך זה תהליך. גם בכך שלא נשבה להם רוח צפונית. אתם עטופים בענני כבוד. זה הכל עניין של אותו, זה הכל אותו עניין. גם הדרך זה התהליך. גם זה שאתם עטופים בענני כבוד. כי אתם עוד לא בוגרים מספיק בשביל להתמודד עם המציאות. ולכן זה סוג של נזופים היו. נזופים לא כמו שמישהו כועס וצועק על הבן אדם ועוין אותו, אלא כמו שאני מתעצבן על הנכד שלי, לא מתעצבן. אבל הוא נזוף במובן הזה שאני לא, אני לא מרשה את המחשב. אני לא מרשה לשפוך מים על המחשב. לא תמיד עוזר לי, אבל כן, בעיקרון זה שוק של נזיפה. הילד מקבל את זה כנזיפה, אני אומר לו, סבא לא מרשה. והוא כזה נעלב כזה. אז כן, זה לא באמת שאני כועס עליו, אבל זה הנזיפה, זה הנזופים. אתם עוד לא ראויים לשלב הזה של להתמודד עם היצר הזה. הגענו לארץ ישראל, בארץ ישראל יש חיבור של גוף ונפש. בארץ ישראל יש אפשרות לקדש גם את היצרים. לקדש גם את הגוף. זה הכוח של ארץ ישראל. ולכן יש לנו פה במקור 4 ו-5 מקורות על הקשר בזה שדווקא כשעם ישראל נכנסים לארץ ישראל חייבים להיות ברית מילה. כי ברית המילה היא בדיוק הנקודה שמאפיינת את קדושתה של ארץ ישראל. נגענו בזה ממש בשתי מילים, אבל נגמר לנו הזמן, אז אנחנו נעצור בזה להיום. חיזקו ואמצו.
כאילו